אז כזכור אנחנו בקווים לחוג הראייה לדרכי העיון במשנת אדוני אבי מורי ורבי הרב זכר צדיק לברכה. ראינו את הסעיפים הראשונים, שהסעיף הראשון עניינו היה ראשית חוכמה יראת השם, הגישה ללימוד מתוך היראה. הסעיף השני עניינו היה לשונות של חוכמת הקבלה הנמצאים בכתבים, איך להתייחס אליהם. סעיף השלישי זה היה שלילת ההקבלות וההשוואות בין העניינים והלשונות הנאמרים ולמדים כאן, ובין עניינים ולשונות של דברי מדע, ספרות ושירה של חול, אין להתאמה ולהתנגדות. סעיף רביעי, בו אנחנו נמצאים, והוא דן ב חיוב, מה כן יש לעשות. יש ויש מקום וצורך במישרים, במפולש, מלכתחילה, בהקבלות והשוואות בבחינות שונות אל דברי קודשנו אלה, מתוך דברי אוצר התורה עצמה, שבכתב ושבעל פה, למין התלמודים והמדרשים הנגלים והנסתרים, הדברי חכמי הקודש, רבותיהם המובהקים של ישראל, ראשונים ואחרונים. הם ייתנו עדותם הנאמנה, ויצדיקו בקודשם, ויחכימו בטהרם. יאירו ויזהירו על פני הדברים, יוסיפו להם בירור ושכלול והשלמת הבנה. אכן עיקרה ויסודה של דרך הלימוד הזה הוא, קודם כל, ההתבוננות והעיון המרובה והמדויק, בהעמקה והרחבה, בחזרת שקידה ובבהירות הסתכלות, להפוך ולהפוך בהם, בגופם של הדברים מהם ובהם, בתורת קודש שהוא מילה בגרמי, וטובי גניס בגבי. לעיקר ויסוד זה שייך ונמשך ומצטרף דרך ההקבלה וההשוואה, ברור והשלמה, מתוך דברי קודשו של אדוני אבי מורי ורבי הרב זכר צדיק לברכה בעצמו, בשאר כל מקומותיהם. מתוך כך, קשר הקודש לכל שאר דברי תורה, ומתוך כך אפשרות ההמשך הסדיר גם אל שאר הסעיפים הנזכרים. עוד פעם, יש ויש מקום וצורך במישרים, במפולש, אני לא יודע מה זה מפולש, ישר. ומה ההבדל בין מפולש למישרים?
דרך מפולש היא דרך שאין בה הפרעות.
סליחה?
דרך מפולש היא דרך שאין בה הפרעות. כשאני רואה מההתחלה ועד הסוף.
אז יש צורך בדרך שאין בה הפרעות מההתחלה ועד הסוף.
מפולש נכנס כמו מובא מפולש.
תראו חביבים. אני חושב שאני יודע מה פירוש המילה מפולש, אבל כל אחד מכם בהצעתו טובת הלב, אז הוא לא רק הסביר לי את המילה, רק הסביר לי איך המילה מתפלסת פה. אתם מבינים? זאת אומרת, מה הרעיון של המשפט פה? זה מה שאני לא מבין. יש ויש מקום וצורך במישרים, במפולש, גם בזה אני לא בטוח איך אומרים בעברית, כי בזה אני חושד במנקד או המנקדת, שאולי הם יודעים יותר טוב ממני, אבל האם לא אומרים מפולס? מפלסי ענן, מפלסי אר. אז כתוב שמפלשי או מפלסי? מפלסי. זה גם מה שלי נדמה. אז אם כך צריך יהיה כתוב במפולס. או אולי זה לגיטימי גם כי לכתוב במפולש, כמו שדרות ושדרות של ימינו. איך? שדרות. אין שדרות. זה שדרות הרצל. טוב? אני יודע, חכה עוד כמה זמן, תכף האקדמיה תסביר לנו שדרות הרצל, כי ככה מדברים. טוב, על כל פנים, יש ויש מקום וצורך במישרים, במפולש, מלכתחילה, בהקבלות והשוואות בבחינות שונות את דברי קודשנו אלה מתוך דברי אוצר התורה עצמה שבכתב ושבעל פה למין התלמודים והמדרשים הנגלים והנסתרים הדברי חכמי הקודש רבותיהם המובהקים של ישראל ראשונים ואחרונים. טוב, פשוט שצריך יש מקום ויש צורך וזה גם ראוי בניגוד לפסקה הקודמת ששם אין כל כך מקום ואין כל כך צורך ולא כל כך ראוי להביא השוואות לדברי חול לדברי תורה מתוך אוצר התורה שבכתב ושבעל פה וכל הרבדים מן התלמודים ועד המדרשים ונגלה ונסתר ראשונים ואחרונים וזה מאוד ראוי כן למצוא הקבלות ולהביא אותם והקבלות מאוד מועילות בלימוד כן? אז אנחנו צריכים לזכור בדיוק את מה שכתוב שם בסעיף ב' ששם לא היה איסור להביא הקבלה אפילו לא בדברי נסתר במקום ש אתה צריך על ידי הקבלה להסביר את עצם העניין. סליחה?
זאת אומרת, אני רוצה להסביר את עצם העניין. במקום
להשוות
ולעשות
הקבלות, בסדר. אני לא חושב שהוא התכוון בזאת לסתור את מה שהוא אמר בסעיף ב'. אז הוא מן הסתם, במקום שבסעיף ג' אז הוא אמר, בעקרונית אין מקום להוציא יוצאים מן הכלל אז בדברי קודש עקרונית יש מקום עכשיו במציאות הקונקרטית של נסתר רגע כי אתה מקביל לנסתר איך אתה מקביל לנסתר מה אתה מתחיל ללמוד את ספרות הנסתר מה שנאמר פה בשפה נגלית אתה מתחיל להסביר לנו איך אומרים את זה בלשון נסתר לא זאת הכוונה ופה הקדימה פה העזרה, איך אתה מטפל בלשונות הקודש האלה עצמם? כל פנים, שמגיעים הדברים, יש להשתדל לבררם לפרשם ממקורות נאמנים. לשונות של חוכמת הקבלה נמצאים בספרים שלפנינו, יש להשתדל לבררם ולפרשם ממקורות נאמנים, כפי הצורך ההכרחי לגופם של הדברים. אז, קיצור, קושיה מעיקר עליך, כי הוא אומר מפורש, שיש מקום להשוות רק הוא מזהיר כיוון שאתה בא להשוות תיזהר כי פה זה לא כמו שאר המקורות פה זה נסתר אז על כן תזכור שזה נסתר להיזהר מלהימנע ולהימנע מלהרחיב את הטיפול בהם יותר ממידה זו הנצרכת לגופם של הדברים ואז אל תמשוך את זה מעבר לנושא אל תרחיב מעבר למה שצריך להרחיב אלא שצריך במידה הנצרכת להבנת המילה, להבנת המשפט, זהו. אנחנו לא לומדים נסתר, אנחנו רוצים להבין מה כתוב פה. ואם זה באמת, הלא ודאי הרב, אף הוא ודאי על המקובלים יחשב, אם לא הגדול שבהם, וכל מקורות מחשבותיו לקוחים מהמקורות התמיריים, כמו הפומביים, אז ודאי הוא כולו ספוג נסתר. ופה ושם משובצים גם עגות, מבטאים ולפעמים אתה צריך להבין פשוט את המילה מה משמעותה אז תסביר לפעמים אתה לא יודע להסביר אז אולי מי שיודע אז שידע להקביל ויגיד פה ופה מסבירים את זה כך זהו ומכאן ועד לעשות מערכת אלוקות כוללת על פי שיטת הנסתר לא, אחד המעבר שלא לדבר במקום שהרב לא משתמש בעגה הנסתרת. אז לבוא להיות פיקח ולהגיד, תראה, הרי הקדוש אמר את זה כך וכך. אז על זה דיברנו מה שדיברנו. אבל יש ויש מקום וצורך גם בדברי נסתר מלכתחילה בהקבלות והשוואות בבחינות שונות. אולי זה גם זה המילה בבחינות שונות. עכשיו אני חושב אולי זה הפשעת בבחינות שונות. כל מקור על פי הבחינה שלו. להשוות יש, איך ומה, זה שונה. כן, הם יתנו, זאת אומרת, השוואת המקורות, המקורות המקיפים, מכל אוצר התורה, על כל רבדיה, בכל תחום שהוא, הם יתנו עדותם הנאמנה ויצדיקו בקודשם ויחכימו בטהרם. יתנו עדותם, חוץ מזה שזה פרפרזה על פסוקים, יתנו עדיהם ויצדקו. אז הם יתנו עדותם הנאמנה, אני מבין שמשמעות העניין, הם יעידו, בוא, תלמד תורה ותראה כמה שהוא כל כולו ספוג, לא כל כולו ספוג. איך נוהגים להגיד, הרב הוא אדם מקורי. בשני משמעויות המילה הזאת, זה קשה למצוא משהו שהרב אומר שמישהו אמר כמותו לפני כן, וקשה למצוא משהו בכתבי הרב שמישהו לא אמר אותו לפני כן. וזוהי באמת מקוריות מדהימה. אבל זה כמובן, בשביל זה צריך שכל. הרב ציוד היה מספר על, אולי סיפרתי לכם, שפעם הוא בא במסע שלו בשביל דגל ירושלים באירופה, אז הוא נפגש עם כל גדולי ישראל שבאותה התקופה, עם הרבה רבים ואנשים גדולים מאוד. ואני חושב זה היה רבי צ'ורטוקוב. הוא אמר, נו, כן, יש לי את הספר אורות של אבא שלך. נו, מה יש להגיד? זוהר מפוירש, זוהר מפוירש. זוהר מפוירש. אז הרב ציודה היה אומר לנו, שמבינים, אז הכל זה הר מפייש. אני לא מבין. אז היו חכמים, נחשבים חכמים, כמו, אז הוא מדבר כמו נביא האיש הזה, מה המקורות שלו? לא שמענו מעולם דברים כאלה. אז היו גם חכמים כאלה. על כל פנים, כשאתה לומד את המקורות, אז אתה רואה כמה הרב שייך למקורות, איך שכולו המקורות. אז הם יתנו את עדותם הנאמנה, אז הם מעידים כל מקורות, אוצרות התורה, מראשית ועד אחרי, הם כולם מעידים על דברי התורה של הרב. ויצדיקו בקודשם, קדושתם היא זאת שהיא מתווספת, הדברים מתמשקים עם התכנים של כל דורות האומה, כל דבר השם שבתורתו ברוח האומה, והחכימו בתארם, עד רבה, כשאתה נמצא באטמוספירה תאורה כזאת של דברי תורה, זו האטמוספירה המחכימה. מתוך כך, אני מרגיש פה קצת בביטוי הזה, זה בהנגדה לפרק הקודם. במקום שחוסר טהרם של הדברים החילוניים זה מטפש, שלא לדבר שהורס את האווירה, גם מפריע לעצם ההבנה אפילו האינטלקטואלית במישור האקדמי של המושגים, גם את זה לא מבינים נכונה כתוצאה מחוסר הטהרה האטמוספרי של העירוב של מין בינו מינו ממגזרים תרבותיים שונים. אבל פה זה חל הקודש, אוצרה של תורה על כל מכמניה, על כל דורותיה, על כל רבדיה, מראשית ועד אחרית, טהרתה מחכימה בכל המובנים, שוב, קודם כל באטמוספירה והגישה והרוח שזה העיקר, וגם להבנה הקונקרטית מה הפירוש הרעיוני הגותי של המילים והחנים. יאירו ויזהירו על פני הדברים, נוסיפים אור וזוהר על פני הדברים, אור אידיאל וזוהר גוונים של אידיאל. יוסיפו להם בירור ושכלול והשלמת הבנה. אז כן, אז יוצא ש... שכשלומדים את כתבי הרב, צריך להביא, ראוי להביא, מתאים להביא, מקבילויות, כמה שאפשר יותר. ודאי טוב. אבל הנה הערת הזרה. רגע, גם בזה אפשר לטעות ויש טועים. וגם במדיניות הזאת, שעניינה להביא מקורות והשוואות, גם בזה יש צורה נכונה ויש צורה פחות נכונה. אכן עיקרה ויסודה של דרך הלימוד הזה הוא קודם כל ההתבוננות והעיון המרובה והמדויק בהעמקה והרחבה בחזרת שקידה ובבירות הסתכלות להפוך ולהפוך בהם בגופם של הדברים מהם ובהם. בתורת קודש ומילה בגרמה וטובי גניז בגבי. לא נכון להתחיל ללמוד, לקרוא איזה פסקה ברב ולהגיד, או, מזכיר לי בדיוק, יש רעיון כזה, הוא נמצא ברמח"ל, אני אראה לכם, נמצא בכוזרי, אני אראה לכם, המורה נבוכים אומרת. שלא לדבר, שזה לא נכון להגיד, הפרק של קטמן, אז הוא יעסוק בעניין השגחה. בואו נלמד על תורת ההשגחה, החל מהרס"ג, דרך חובות הלבבות, דרך רבי יצחק ישראלי, דרך רבי... וכן הלאה, ונעשה שיטה כוללת מכל השיטות כולם, ואז לבוא ולהגיד, עכשיו בואו נקרא את הרב, ונראה איך הדברים שנאמרו מתבהרים על ידו, או איך מה שהוא אומר מתבהר על ידי הדברים. זו גישה מתודית לא נכונה. הרב ציודה נגדה. כי צורת הלימוד, למדים את הרב, קודם כל לא עם מבול של שרים על השולחן. למדים את הרב, תלמד את הרב. יתרה מזאת הוא תכף יגיד לנו. תלמד את הרב, אפילו לא עם הדבר הראשון שאתה צריך לעשות, עם הרבה ספרים של הרב על השולחן. קודם תלמד את הרב, אתה לומד את הפסקה הזאת, תלמד אותה. אתה אומר, אני לומד, אני קורא, אני לא מבין. אז תלמד עוד פעם. גם לא הבנתי. אז עוד פעם. תשנן הרבה פעמים. הפוך בה והפוך בה, דחו לה בה. קודם כל, לפני שאתה מתחיל לפתוח ספרים, וראיתי כתוב פה שם, וכתוב פה שם, ואני חושב שהוא אומר פה משהו. תשתדל להבין מה שלפניך. זה קודם כל. עיקרה ויסודה של דרך הלימוד הזה הוא קודם כל ההתבוננות והעיון המרובה והמדויק. בהעמקה והרחבה. בחזרת שקידה ובבירור תסתכלות. להפוך ולהפוך בהם. בגופם של הדברים, מהם ובהם. אתה לא מבין? תנתח את המשפט, תנתח את הפסקה, תנתח את הפרק. תקרא את כל המאמר, תקרא את כל הספר. תחזור עוד פעם על המאמר, תחזור עוד פעם על הפרק, תחזור עוד פעם על המשפט, תחזור עוד פעם על המילה. לא הבנת? עוד פעם תחזור על זה. תשתדל מאוד, תדייק, תחשוב, תעמיק, תרחיב. הפוך והפוך בהם, בגופם של דברים, מהם ובהם. ותביא את ההוכחה לדבריך מתוך מה שכתוב פה, במשפט הזה, בפסקה הזאת, במילה הזאת, מתוך מה שכתוב. בתורת קודש, כי הדברים האלה קודשים. והקודש כתוב, הנה אתם רואים, בספרי נסתר כתוב, שהקודש הוא מילה בגרמי. הוא דבר בעצמו, הוא הדבר בעצמו. וטובי גניף בגבי. וטובו גנוז בו, בתוכו. אז מה שאתה צריך להפיק פה מהכתובים, תפיק ממנו. תשתדל, תעבוד הרבה 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 הרבה. אחרי שיגעת יגיעות רבות להבנת הדברים מתוכם מעצמם, פסקה מתוכה ומעצמם, משפט מתוך הפסקה, מתוך הפרק, מתוך הגיעות ושינון והפוך בה והפוך בה ולסבור ולדייק. אחרי שעשית את כל זה, עכשיו זה הזמן להגיד, יש פסקה נוספת בכתבי הרב, במקום זה וזה, שהיא אומרת דברים שדומני שהם דומים או משלימים או עושה לי עושה מנגידים, וזה מעניין, כי זה סתירה, כי פה כתוב כך, ופה כתוב כך, קשיה. וכמו שאנחנו לומדים, תורה בכל מקום. זו צורת הלימוד הקלאסית. זה מה שצריך להיות. עכשיו, לעיקר ויסוד זה, שהוא קודם כל תלמד את הדברים עצמם, ותן לרב להסביר את עצמו, ותניח שהרב מסביר את עצמו פה. ואחרי זה שייך ונמשך ומצטרף דרך ההקבלה וההשוואה. גמרת את עיקר העבודה, עכשיו בוא תבוא לעיקר עבודה נוסף. והוא הקבלה והשוואה. אבל זה לא קודם כל, לא קודם כל הקבלה והשוואה. קודם כל לימוד והתאמצות להבין מה שכתוב פה. ועכשיו הקבלה והשוואה. הבירור והשלמה. בסדר? כמובן שיש לך רזולוציות, יש לך חיתוכים מזוויות הסתכלות שונות. לעולם זה גורם לך עומק, זה גורם לך מרחב הבטה, ואפילו מה שהבנת מקודם תבין יותר טוב, על ידי ההבנות הנוספות מהכיוונים האחרים. ברור. אז זה טוב מאוד. זה התפקיד של הקבלה והשוואה, הבירור והשלמה. אבל הקבלה והשוואה לא קודם כל מתחילים להגיד, מצאתי בכתבי הגרא שכתוב כך, והרמב"ם אומר כך, תעזור, תשאיר. קודם כל, תראה את הדברים מתוך הרב עצמו, ממקורות של הרב עצמו, מתוך דברי קודשו של אדוני, אבי, מורי ורבי, הרב, זכר צדיק לברכה, בעצמו, בשאר כל מקומותיהם. כי זו ודאי צורת סגנון כתיבתו של הרב, כמו התורה כולה, שהם עניים במקום אחד ועשירים במקום אחר. זה נכון, שמאוד נצרך להשלים את מה שהרב אומר במקום אחד ממה שהוא כותב בכל כתיבתו, והיא רחבה מאוד, ואתם יודעים כמה היא הולכת ומתרחבת ברגעים אלה, בימים אלה, עוד יותר. אתה רק מחכה חצי שנה ואופס, אתה מקבל עוד איזה כמה אוקיינוסים כאלה שאתה... עכשיו לך תעשה סדר כל מה שידענו עד כה עם הדברים הנפלאים שהולכים ומופיעים. אז זה בסדר, באמת צריך לעשות וכך ראוי, והדברים הולכים ומהירים ומזהירים. מתוך כך, ואחרי זה שאתה יש לך מבט והבנה על כתבי הרב, על פסקה זו, בתוך כל כתבי הרב, עכשיו זה הזמן להביא, את כולם להביא. משה רבינו להביא, את רב אשי להביא, את רבי עקיבא להביא, את הרמב״ם להביא, את כולם להביא. כולם, כולם ישמחו בחגיגה האלוקית שנמצאת פה. והכל פה יהיה נפלא. מתוך כך, קשר הקודש לכל שאר דברי תורה, ומתוך כך אפשרות ההמשך הסדיר, גם אל שאר הסעיפים הנזכרים. מה עם הסעיפים הנזכרים האחרים? מה? דברי חול, נכון. על פי הסתייגות הקודמת. זאת אומרת, כי לפעמים דברים, כשיש לך את הגישה הזאת, מן הסתם אתה כבר, יש לך פרקטיקה של יראת שמיים, אתה באטמוספירה של יראת שמיים, יש לך גם סייעתא דשמיא יותר, כשאתה מוצא לנכון להביא השוואה לדברי חול. כיוון שהדברים נצרכים, אז זה יהיה ביישוב הדעת, במידה ובמשקל, פרופורציות, והדברים יהיו לברכה ולאורה, ולקדושה, כן? טוב, פה כתוב, קרבים לחוג הראייה. אז לא קיבלתי מנדט להיות דוברו של הרב ציודה. כאן ואילך, אז לסבור סבורות אתה יכול בדיוק כמוני. אז אני משאיר את זה לך. לא, כשאמרתי סברה, אני לא מתכוון להגיד סברה, סימן שזה לא נכון. רק באתי להגיד, אם שאלה של, פה שאלה, מהי דעתו של הרב ציודה? לא יודע. לא שמעתי בעל פה. אני לא יודע כתוב בכתב. עכשיו, בסדר, אנחנו במצב קשה, ולא נותר לנו להפעיל את סברתנו, אבל מאחר שאין לנו ברירה, אז ההכרח לא יגונה, ונפעיל אותה. עכשיו, אתה אומר, הסברה אומרת שזה אותו דבר במקומות אחרים, יש כוח. אני גם חושב ככה, אבל זה לא הנושא שלנו עכשיו, אתה מבין? אני לא נמצא פה בשביל להגיד לכם את סברותיי. פשוט חילול הקודש, אנחנו עוסקים פה בהבנת כתבי הרב. זה חשוב, השאר, גם, אבל לא עכשיו. ובכיוון חוג ראייתנו אל בעל השמועות, אל מידת דרכו המקובלת ומסורה, היציבה ומוסמכת, אל קודש תורתו וזו חוכמתו, יקוים בנו והיו עיניך רואות את מוריך, ואוזניך תשמענה דבר מאחריך לאמור, זה הדרך לחובו, ויורני ויאמר לי, תמוך דברי לבך, כי ממנו תוצאות חיים, ומן השמיים יסייעונו לאור התואר, לרומות הדעת, לישועת, הצפייה. טוב, ברור, לא יודע מה להסביר פה. ובכיוון חוג ראייתנו, כשנכוון, זה משחק ספרותי, משחק מילים, שנכוון את חוג ראייתנו אל בעל השמועות, אל מידת דרכו המקובלת ומסורה, היציבה ומוסמכת, שנכוון את חוג ראייתנו אל קודש תורתו וזו חוכמתו, יקוים בנו והיו עיניך רואות את מוריך, ואוזניך תשמענה הדבר מאחריך לאמור, זה הדרך לחובו. ויורני ויאמר לי, תמוך דברי לבך, כי ממנו תוצאות חיים, ומן השמיים יסעונו לאור התואר ולרומות הדעת, לישועת הצפייה. טוב, חזק חזק ונתחזק. טוב, שם נשאלת השאלה מה אנחנו לומדים. יש פה על נויו של עניין לכבוד ראש השנה, אמנם, אבל האילנות. אז זה קצת מוזר, כל פנים. או שאנחנו עכשיו לא מקפידים על סדרי זמנים, כי אנחנו, מאחר שאנחנו כבר הכנסנו לתנופה, התחלנו... ולמדנו בצורה סדרתית מתחילת החלק הזה, על כל פנים, של נתיבות ישראל, שהוא החלק של מאמרים רעיוניים. אז נלמד לכבוד ראש השנה לאילנות. טוב, נויו של אילן. נויו של אילן בתורה ובארץ. התורה בהופעת אמיתתה על ידי התקבלותה בישראל מביאה לידי גילוי את זכות קיומה ואת ערך מהותה של כל הבריאה כולה. תנאי זה יתנה הקדוש ברוך הוא ממעשה בראשית. אם ישראל מקבלים את התורה, אתם מתקיימים. ואם לאו, אני מחזיר אתכם לתוהו ובוהו. כוחו ועוזו של מעשה בראשית לכל שכלול מציאותו של עולם במלוא ההדר והנוי, מתגלהו במהלך עלייתו ופריחתו במדרגת הצמיחה הקודמת ומכשרת למדרגת החיים. מתבלטו ההדר והנוי הזה של היצירה, המתפתחת ועולה, ההולכת ומתרוממת, משתלמו ערכו של שכלול זה בשיא יכולתו של האדם, אשר בתכונת יצירתו ניתנו לו מהלכים להיות הולך ועולה, משתכלל ומשכלל, אשר ברא אלוקים לעשות. ומגיע הוא בא למעלת השותפות עם הקדוש ברוך הוא, מתוך משפט הצדק והאמת לאמיתו. במערכות היצירה נפגש הוא האדם בתוקף הליכתו ועלייתו זאת, בהקבלת התאמה עם מדרגת הצמיחה ושיעור קומתה המזדקפת כלפי מעלה, האדם עץ השדה. צדיק כתמר יפרח, כארץ בלבנון נשגה. החירות אשר ממקור התורה של דבר השם היא חרות על לוחותיה, בברית אהבה של הבורא עם עולמו ועם עמו, עבדי הם ולא עבדים לעבדים, היא מגלה את אמיתת חופש היצירה של האדם, וייחוד עניינו במהלך ההתעלות של היצירה כולה, והדר תפרטה ונוי שכלולה. בית הבחירה אשר במקדש קודשיו, מקומם של לוחות הברית הזאת, מכון החירות הזה, בו שכינת התורה ועבודת הקודש המתקיימת במצוותה ועל פיה, הוא נויו של עולם. אכן מתוך שפע התורה תופס האדם את גילויו של הנוי הזה, מנעי אילן זה, המופיע כולו בתוכה ועל ידה, שהיא גם כולה עץ חיים למחזיקים בה. בהפסקת חיוניותו ממקור שפע זה, מסתלפת פנייתו הנפרדת אל אותו הנוי מחוסר החיים, והרי הוא, כשלא זכה, מתחייב בה בעצמה ורומות הנוי בנפשו, בנפשו החיה וברוחו הממללה, בשייכות דבקותו הקיימת ועולה אל אותו מקור שפע, מתגלה הודו והדרו של הנוי הזה, והוא מתמלא תהילת מלכו של עולם, אשר ברא בריאות טובות ואילנות טובות להנות בהם בני אדם. הטוב והיפה מופיעים בה במשגב התפארת של אחדותם העליונה, והושיעם השם אלוהים ביום ההוא כצאן עמו, כי אבני נזר מתנוססות על אדמתו, כי מה טובו ומה יופיו, דגן בחורים ותירוש ינובב בתולות. כי טוב ויפה הדבר הזה עלינו לעולם ועד, כי עמו מקור חיים, באורו נראה אור. טוב, עוד פעם. נויו של אילן בתורה ובארץ. התורה, בהופעת אמיתתה על ידי התקבלותה בישראל, מביאה לידי גילוי את זכות קיומה ואת ערך מהותה של כל הבריאה כולה. טוב, זהו רעיון. אמנם נוסח פה בצורה נפלאה בבהירותו, אבל איך נגיד, ברוך השם, אני מקווה מאוד שזה נכון לומר, שלנו זהו רעיון נדוש. כך ראוי להיות, כי אנחנו פחות או יותר מכירים אותו מאז שהתחלנו ללמוד את הרש"י הראשון על החומש. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, בשביל התורה שנקראת ראשית, ובשביל ישראל שנקראו ראשית, נבראו שמיים וארץ. קודש ישראל השם ראשיתו, את תבואתו, השם קנני ראשית דרכו, כדי מפעליו מאז. ופה רק ישנה העלאת הדברים להפשטתם, לתוכנם, לעניינם. התורה, בהופעת אמיתתה, על ידי התקבלותה בישראל, תורת אמת, הופעת תורת אמת, זה מה שמתקבל בישראל. על ידי התקבלות התורה בישראל, מופיעה אמיתתה של תורה. לא יודע, פה לא כתוב לא תורה שבכתב, ולא כתוב תורה שבעל פה, כתוב תורה. לא רק כתוב תורה, כתוב התורה. בידיעה. וגם אני חושב שמה שכתוב שם בבראשית, שאומרים חז"ל שהכוונה לתורה או לישראל, אני לא חושב שהם מתכוונים שם שבשביל תורה שבכתב או תורה שבעל פה נבראו שמיים בארץ. הם לא נכנסו לרזולוציות האלה. אמרו תורה. והתורה מצד עצמותה. והנה היא מופיעה באמיתתה, ואני מציע לקבל את מה שכתוב פה פשוטו. בלי התחכמויות, התורה על ידי התקבלותה בישראל. שואל, רק התורה שבעל פה מתקבלת בישראל? אני חושב שגם התורה שבכתב התקבלה בישראל. וסתם שמעתי על מתן תורה. ושם, אתה אומר, זה היה מתן תורה שבכתב, או היה מתן תורה שבעל פה? היה מתן תורה. אחר כך אתה יכול להגיד תורה. ודאי יש תורה, יש בה בכתב, יש בה בעל פה. אבל עכשיו תשאיר בכתב בעל פה. תורה. התורה, מתן תורה. תורת אמת נתן לעמו אל, על יד נביאו, למען ביתו. לא תורה שבכתב אמת נתן. תורה. תורה כמושג אידי, כמושג נשמתי, כמושג שורשי. אין לנו אחיזה בשורש, וממילא גם אין משמעות לשורש, ללא החיים הסובייקטיביים, הכלל ישראליים בו. אין משמעות לשום מושג, לשום מילה, אפילו לא לקדושה בכל המילים כולם, כגון המילה תורה. אם לא מצד מה שזה תוכן המתקבל, הנחווה, הנהווה, הניטע בישראל, אז באמת אין איזה משמעות. אין משמעות לא למילה תורה, לא למילה התורה, וגם לא למילה קדושתה העצמית בפני עצמה. כי אפילו למילים בפני עצמם אין ערך. על כן אומר לנו פה הרב ציודה, אני חוזר, בוא נקרא את זה בעין ילד. זה מה שהוא אמר, זה מה שהוא התכוון. התורה בהופעת אמיתתה על ידי התקבלותה בישראל. תורה זה מה שמתקבל בישראל. ועל ידי שזה מתקבל בישראל, התורה בהופעת אמיתתה מביאה לידי גילוי את זכות קיומה וערך מהותה של כל הבריאה כולה. יש טעם, יש תוכן, יש זכות קיום, יש ערך מהותי להוויה כולה. כי עכשיו מצד אורה של תורה, אז הארץ יוצאת מכלל להיותה תוהו ובוהו בחושך ערכי על פני תהום. כי הכל מתברר בקונטקסט שלו, הכל מתברר בתכלית, בעניין, במסגרת, בכיוון ובמהות. והמהות של הכל זה התורה והופעת אמיתתה. היש כולו אינו אלא תהליך הופעת התורה באמיתתה. כמובן שהתורה באמיתתה, שהיש כולו הוא תהליך הופעתה, אין בו כלום חוץ מאשר הופעת אמיתתה של תורה, זה מתברר מצד התקבלותה של התורה בישראל. התקבלות התורה בישראל הולכת ומבדת, הולכת ומבררת, הולכת ומקבעת, הולכת ומופעת את אמיתת הראשית, את משמעות הראשית, את מהות היש באידיית היסוד שלו, שהיא תכליתו, היא ערכו, היא זכות קיומו, היש כולו הופעת אמיתתה של תורה. הנה, זוהי האיכות ההולכת ומתגלית בעומר החיים הישראלי. תנאי זה התנה הקדוש ברוך הוא עם מעשה בראשית. אם ישראל מקבלים את התורה, אתם מתקיימים. ואם לאו, אני מחזיר אתכם לתוהו ובוהו. נו, אז זה רק משפט שמעיד על המשפט הראשון, מברר, שכלל, מרחיב מעט את המשפט הראשון. הציטוט הזה של הגמרא הוא רק אומר את התוכן של המשפט הראשון. כשחזל אומרים שתנאי התנה הקדוש ברוך הוא עם מעשה בראשית, אם ישראל מקבלים את התורה אתם מתקיימים, ואם לאו אני מחזיר אתכם לתוהו ובוהו, מזה נגזר המשפט הקודם, שעל ידי התקבלות התורה בהופעת אמיתתה על ידי ישראל, כל הבריאה כולה מקבלת את זכות קיומה ואת ערך מהותה, והיא יוצאת בזאת מכלל התוהו והבוהו והחושך על פני תהום הערכי וממילא הקיומי של היש כולו. כי אם אין ערך ליש, לא יהיה לו קיום, אפילו לא פיזי. זו אוריינטציית היסוד. הקביעה הזאת שיש קשר בין עולם הערכים ובין הישות הממשית, זה דבר שהוא שקוף לחלוטין בתודעת החיים האישית, הפסיכית והרוחנית תרבותית. כי אדם במקום שאין ערך לחייו, הוא לא יתקיים. כאשר הוא בתודעה של חוסר ערך לחייו, הוא לא יתקיים. אפילו ביולוגית הוא לא יתקיים. תהיה לו קריסת מערכות חיסונית, עד שהוא ישבוק חיים. ותרבותית, זה שקוף לצערנו מאוד, היינו בעיתונים. אבל צריך להבין שלא פחות ממה שנכון בעולם הקטן ששמו אדם או אדם חברתי, זה באותה מידה בדיוק נכון באדם הגדול ששמו עולם, הוויה, קוסמוס. זה ממש אותו עיקרון. כי סוד כל התבוננותנו הרוחנית נעוץ בקביעה היסודית, יסוד היסודות ועמוד החוכמות לידע, שהכל אורגני. ומתוך כך, מה שנכון בזר אנפי, זה רק הגילוי על המרחב כולו. כוחו ועוזו של מעשה בראשית לכל שכלול מציאותו של עולם במלוא ההדר והנורי, מתגלהו במהלך עלייתו ופריחתו במדרגת הצמיחה, הקודמת ומכשרת למדרגת החיים. עוד פעם, כוחו ועוזו של מעשה בראשית, לכל שכלול מציאותו של עולם, במלוא ההדר והנוי, מתגלהו במהלך עלייתו ופריחתו במדרגת הצמיחה, הקודמת ומכשרת למדרגת החיים. אז פשט, אני חוזר על המשפט במילים שלי. מעשה בראשית מתגלה שיש בו כוח. מעשה בראשית מסתבר שיש בו עוז. ודומני שפירוש המילה עוז פה, להבדיל מכוח, זה לא רק גבורה, אלא לפעמים, בכתבי הרב על כל פנים, אז העוז מציין גודש חיים, דבר עזיז תוסס בחייו, שפעת חיים פנימית ההולכת ומתגלה. כוחו ועוזו, העוז, לפעמים זה גם מציין סתר עליון, חביון עוז, קרניים ידו לו, ושם חביון עוזו. ולפעמים זה מציין את ההופעה הגיבורה של הדברים. הסתר הנשמתי הולך ומופיע את גבורת העניינים. זהו כוחו ועוזו. כוחו ועוזו, יש פה כוח, לא רק במשמעות של עוצמה, אולי גם במשמעות של פוטנציה. כוחו ועוזו. העוצמה הפוטנציאלית והעוז, הכוח הפנימי שהולך ומתגלה בגבורתו, בעזיזות חייו, בשפעת חייו, של מעשה בראשית. כי מעשה בראשית זה אינו פלסטיקה, הופעת פלסטיקה, זה בריאת העולם, זו אוריינטציה לגני ילדים. אבל מעשה בראשית זו באמת הופעת נשמה, שהיש הוא אינו אלא התגשמותה, התגבפותה, שהנשמה הופכת לגוף. אז הגוף של נשמת היש זה היש, והיש הולך ומופיע מנשמתו במעשה בראשית, וממילא יש בו כוח, יש בו עוז. מה יגלה את הכוח והעוז של מעשה בראשית לכל שכלול מציאותו של עולם? כי כמובן מעשה בראשית זה מה שהולך ונעשה, הולך ומשתכלל, אשר ברא אלוקים לעשות. לעשות גם במשמעות של ועשתה את ציפורניה, כמו שמן המפרשים אומרים, כלומר לגמר, לשכלל, לפתח, להעלות. כוחו ועוזו של מעשה בראשית לכל שכלול מציאותו של עולם, במלוא ההדר והנוי. ההדר ונוי. הדר, יופי. נוי, גם. אז מה ההבדל בין הדר ונוי? אולי ההדר הוא יותר מצד ההופעה החיצונית. היה מאוד הדור, קורן ביופיו. ואילו הנוי הוא אולי יותר מצד ההצבעה על הקורלציה הפנימית. בית המקדש, נויו של עולם. יש התאמה בין המדמה ובין השכל, בין החוויה החושית ובין הספרות הערכיות. סליחה? אני חושב שזה הרב ציודה. אתה צודק, נכון. אבל זו דרכו של הרב ציודה בכתיבתו לעשות הדגשות, ויש מקום לעיין בהדגשות האלה. רק מדי פעם, מניסיוני בעבר, אז לא תמיד אני מצליח לרדת לחקר העניין, ואני תמיד לבי קצת ויפוג ליבו, כי אני זה הדגשה של הרב ציודה, או זה מתיחת קו עוד על חצי מילה נוספת של הבוחר הזצר. אז אני לא יודע, או שזה פשוט טיפשות שלי, מה שזה מאוד סביר, ואני פשוט לא יורד לחקר העניין. אבל סליחה? זה בחור ביידיש, בוחור הזצר. זה פעם לא היה מחשבים, היית לוחץ, היית כותב בוורד ושולח את זה ויוצא לך בצד השני של הפלט בתור ספר כרוך באימייל. אלא פעם זה היית היה מה שנקרא גהות, אמהות, היה בחור זצר, אני לא יודע מה זה זצר, אני חושב זה שמארגן את הסדר. אז הוא זה שיעמד שם בחור, והוא א', א', ב', ב'. קיצור, הייתה עבודה. עכשיו, כותבי הספרים היו אנשים קדושים וחכמים גדולים, אבל מי ילך לעבוד עבודה כזאת? בימינו היו מעסיקים רק תאילנדי. גול פנים, אי אפשר לעסוק, אתה צריך בשביל זה. אבל אחר כך היו יצירות פאר שאתם אומרים, זה הבחור הזצר. היצירה שלו. כן. אז כוחו ועוזו של מעשה בראשית לכל שכלול מציאותו של עולם במלוא ההדר והנוי, נתגלה הוא במהלך עלייתו ופריחתו במדרגת הצמיחה. טוב, אני אומר דברים, שכחתי על מה אני מדבר. רציתי להסביר לכם מה זה הדר ונוי, לא גמרנו. כי הדר בכתבי הרב, אני נוהג להגיד לכם, שזה תמיד מציין את היופי מצד ההשתלמות. תנועת ההתעלות, ההשתלמות, היא ההדר. וכשהכל מתעלה, האמת היא שזה הרעיון הכללי, שדומני שהרב צידה עסוק לבנות אותו פה, שמצד הצמיחה מופיע היופי. אבל הדר, הדר בכתבי הרב זו השתלמות. אבל זה גם הדר, זה יופי. עוד והדר. על כל פנים, אפשר אולי לשלב את כל מה שאמרנו, כי הדר זה גם, מבינים, הוד זה הוד פנימי והדר הוא חיצוני, כי יש מקום בכתבי הרב שזה כתוב להפך, שהדר הוא פנימי וההוד חיצוני, אבל סתם ההדר הוא החיצוני וההוד פנימי, והדר הוא חיצוני, הדר, הקרינה שלו כלפי חוץ, קרינת ההתעלות הכללית בהרמוניה הכללית כפי שהולכת ומרשימה את החוץ בין ממלוא נויה והתאמתה הפנימית. אתם מבינים? נוי, יהיה רמז זה נקוד בידכם, הפך אותיות יוון. כי סתם יופי יוון. אבל זה מה שנראה שקר החיים, והבל היופי. אבל נוי, זה מתי שזה, יש לזה התאמה אל התוכן הפנימי. כוחו והוא זו, כמובן שיש פה פרק, יש פה איזו אסוציאציה עם הוד והדר לפניו. הוד, עוז והדר לבושה. נכון. טוב. כוחו ועוזו של מעשה בראשית, לכל שכלול מציאותו של עולם במלוא ההדר והנוי. הנה, אתם רואים, זה גם מתאים. שכלול מציאותו של עולם במלוא ההדר והנוי. אז כוחו ועוזו, במלוא ההדר והנוי, כי הכוח והעוז כנראה זה הכוח והפוטנציה והתוכן הפנימי שהולך ומתגלה. כשהנה הוא ילך ויתגלה במלוא הדרו ונויו, נתגלה הוא במהלך עלייתו ופריחתו, כי כמובן שהכוח והעוז של מעשה בראשית, כיוון שהולך ומופיע בהדרו, אז הוא מתעלה ופורח. ומה שמבליט את הממד האונטי הזה, את הממד ההווייתי הזה, זוהי מדרגת הצמיחה. כוחו ועוזו של מעשה בראשית לכל שכלול מציאותו של עולם מבלוא הדר והנוי, מתגלה הוא במהלך עלייתו ופריחתו במדרגת הצמיחה. מדרגת הצמיחה זה מבליט. אתם מבינים? באותו רגע שיש פה דומים. אם כל מה שהיה בבריאה זה היה דומים, לא היינו נרמזים שיש פה איזה תוכן פנימי שדוחף את הדברים, והדברים אמורים להתפתח, לצמוח, להתקדם, להתעלות. והנה מבצבץ פה משהו, מאיפה הוא מבצבץ? אם משהו מופיע וצומח, כנראה יש פה משהו מצמיח. והנה זה מעורר אותנו לשים לב למה שהולך ונצמח. לכוחו ועוזו של מעשה בראשית, לאידאה הפנימית, לחיות, לנשמה, למגמה, לתכלית, איש צמח שמו ומתחתיו איש צמח. על ידי מדרגת הצמיחה שהצומח, זה, כמו שאומרים, דומם, צומח, חי. הצומח זה לפני החי. וכבר, עוד לפני שהגיע חי, תגיד, את רואה חיים? אז ברור שיש פה נשמה. אז ברור שיש פה משהו, כי החיים זה מיסטיקה. מה זה חיים? זה כבר סוד גלוי. זאת אומרת, עובדת היות סוד באופן גלוי, שיש סוד כשיש חיים. אבל האמת שתשים לב שמי שכבר מרמז לנו על דבר היות פה סוד, זה כבר הצומח. עוד לפני שהופיע חי, יצתה המציאות מדימימתה ולחשה לנו רז בעצם כוח הצמיחה. שמופיע פה הצומח, אנחנו כבר מתחילים לשים לב אל כוחו ועוזו לכל שכלול מציאותו של עולם במהלך עלייתו ופריחתו, במה שעוד קודם וגם מכשיר את מדרגת החיים. כן, אני חוזר ומדגיש את מה שהיא מוכרח להיות מובן כבר פה ולא להישכח בהמשך. כן, אז מדובר פה על הצומח, לא להתבלבל. מדובר פה לא על הצומח הקונקרטי, אפילו לא על כוח הצמיחה שבה צומח הקונקרטי, אולי אפילו לא על כוח הצמיחה שבצומח הסתמי, אלא מדובר פה על כוח הצמיחה ההווייתי. הקוסמוס יש בו כוח צומח המצמיח את הקוסמוס, המצמיח את ההוויה. אמנם אתה לא מבחין בכוח הצומח במלאך הגדול המכה בהוויה כולה ואומר לה גדל, עד שאתה לא רואה את מימד הצמיחה הקונקרטי, את כוח הצומח הירוק הזה. אבל זה רק, הצומח הכללי הוא רק פרטי, הוא רק מופע פרטי של הכוח הצומח הנשמתי ההווייתי הכללי. כי מדובר פה על כוחו ועוזו של מעשה בראשית, לכל שכלול מציאותו של עולם. יש פה מהלך אבולוציוני. אם נשים לב, אבולוציה זה כוח צומח. לא, כי במדרגת הצמיחה, מדרגת הצמיחה הקונקרטית של כוח הצומח הירוק, לא יודע איך להגיד את זה, העיקר לא, אתה מבין? מתכוון לא על המלאך של כל עשב ועשב, אלא המלאך של העשביות, העשבייה, הירוק העולמי. אז יש המלאך, וכל הכלל הזה זה רק פרט. אבל הפרט הזה שעכשיו אני מדבר עליו, הוא מה שמגלה לנו על המלאך הענק, הגדול ממנו, של כוח הצמיחה הכללי. בסדר? מדרגת הצמיחה של הסביעה הכללית, כן. כן. מתגלה במהלך עלייתו ופריחתו במדרגת הצומח, תמיד צומח, יש דומם, צומח. אז הצומח מגלה שיש כוח צמיחה גם בדומם. כי הדומם לא גילה לנו את הסוד. אבל הצומח כבר מגלה לנו מה שבאמת יש פה באופן טוטלי. ומדרגת הצמיחה היא קודמת ומכשרת למדרגת החיים. נכון, היא בין דומם לחי. מתבלט הוא ההדר והנוי הזה של היצירה המתפתחת ועולה. הנה, אתם רואים? ברור. ההולכת ומתרוממת. משתלם הוא ערכו של שכלול זה בשיא יכולתו של האדם, אשר בתכונת יצירתו ניתנו לו מהלכים להיותו הולך ועולה, משתכלל ומשכלל, אשר ברא אלוקים לעשות. הוא מגיע ובא למעלת השותפות עם הקדוש ברוך הוא מתוך משפט הצדק והאמת למיתו. מתבלט הוא ההדר והנוי הזה של היצירה המתפתחת ועולה, ההולכת ומתרוממת. משתלם הוא ערכו של שכלול זה בשיא יכולתו של האדם. כי כוח הצמיחה הזה, ההתפתחות, ההתעלות, היופי הפנימי של התאמת כל הפרטים אל השורש שהולך ומופיע בהם, אל עניינו של השורש. שיא האיכות מגיעה בתפארת אדם, בשיא יכולתו של האדם. שיא יכולתו של האדם במה שהאדם בתכונת יצירתו ניתנו לו מהלכים בין העומדים האלה, שעניינו של האדם להיות הולך ועולה, כלומר משתכלל ומשכלל, ומגיע הוא בתכונת הליכתו זו לשותפות עם הקדוש ברוך הוא. לשותפות עם הקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. כל מי שדן דין אמת למיתו נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. כי באמת בזאת הוא הולך ומריץ בארץ משפט, ובזאת הולך ומגלה את משפט הצדק, את תביעת המוסר עד המציאות הארצית, ובזאת הוא מגלה את היכולת האנושית בשיאה, במה שתביעת הרוח, השכל, המוסר, הקודש, שבאיכותו העליונה של נזר הבריאה, של גולת הכותרת של כל המהלך האבולוציוני של הקוסמוס כולו, הנה מתגלה בו האיכות הגבוהה שמהווה את המחשבה התחילה על ההוויה כולה. מתגלה בו המטרה, ומתגלה בו השותפות עם העניין האלוהי, העושה מעשה בראשית. שותף עם הקדוש ברוך הוא, מופיעה בזאת מלוא צלם אלוקים שבאדם, צלמי נו, דמותי נו. אז כן, באמת שיא כוח הצמיחה האדם עץ השדה. מתבלט הוא הדר והנוע הזה של היצירה המתפתחת ועולה, ההולכת ומתרוממת. משתלם הוא ערכו של שכלול זה, כי אנחנו יודעים אבולוציה. בסדר, הכל מתקדם. לאן? האמת היא שמלוא המשמעות של התשובה על המילה לאן, דומני שהנה אדמה מעין כל חי, ולא יראני האדם בחי. ומכל מקום, אפשר בוודאות לסמן ולשאר תרשימי זרימה, כיוונים. ואפשר לסמן מה הגובה האופטימלי שאנחנו יכולים לראות בשלב זה. זה ודאי מרוכז באדם. בצד הגבוה, האדמי שבאדם, בשיא האדם. בשיא יכולתו של האדם. נעשה אדם נאמר בעבוריך. אז לא במה שיש פה, כמו שהרמב״ם קורא להם, בהמות על דמות איש ותבניתו. שמבחינה פיזיולוגית, אז הם שונים באמת מבעלי חיים אחרים. אבל לאלה קוראים קופים ולאלה קוראים הומו ספיאנס. אבל זה לא עושה את האדם לאדם. זה שמבחינה פיזיולוגית יש לו צורה מיוחדת, כי גם קוף הוא שונה מציפור. זה עדיין לא עושה אותו לאדם. יכולת של האדם. סביר. אם כי בשלב זה הוא עדיין לא מפורט את זה. תראה, הוא אמר בהתחלה, התורה בהופעת הנתתה, להתקבלותה בישראל, הוא כנראה חותר לזה. נראה של אילן, הסתדר אילן, התורה, יצחיים היא, בקריאה הראשונה, אז קיצור. סביר שלשם חותר. מכל מקום עכשיו הוא מדבר על האדם. בשיא האדם, בשיא יכולתו, כי בזאת מתגלה צלם אלוקים שבאדם. אז כן, אז עוד פעם. לסיכום, התבלט הוא הדר והנוי הזה של היצירה המתפתחת ועולה, הולכת ומתרוממת, משתלם הוא ערכו של שכלול זה, הכל הולך ומשתכלל, אבל לאיזה איכויות זה מגיע? תשובה, תסתכל על הפסגות האלה, שכבר הגענו אליהם, או הן אופציונליות, מושגות. שיכולתו של האדם, אשר בתכונת יצירתו של האדם ניתנו לו מהלכים. מהותו של האדם, שיהיה מהלך, ונתתי לך מהלכים ולעומדים האלה, בהמה, עומק העניין, היא לא מוגדרת כמהלכת, גם מלאך, בעומק העניין, לא נקרא מהלך. ואדם נקרא מהלך. לכו בנים, שמעו לי, יראת השם על עמיתכם. המילה הראשונה שנאמרה לאבי האומה, לך לך. כי זה האדם הגדול בענקים. אז בתכונת יצירתו ניתנו לו מהלכים להיות הולך ועולה. כי האדם, למה נקרא האדם? יש כאלה, יש מקורות על שם אדמה לעליון. כי זה המהות האדמית, הדמותו, להיותו הולך ועולה. כלומר, משתכלל ומשכלל. שזה פירוש אשר ברא אלוקים לעשות. איך לעשות? על ידי התהלכות והתעלות, השתכללות ושכלול. ומגיע הוא בא בשיא יכולתו, מגיע האדם למעלת השותפות עם הקדוש ברוך הוא, מתוך משפט הצדק והאמת לאמיתו. כל מי שדן דין אמת לאמיתו. אז משפט הצדק, פה מסתבר ששיא יכולתו של האדם זה לא אינטלקט האקדמי, נקודה, לא, אלא האינטלקט הערכי, הצד הרוחני השכלי, כפי שהוא כובש את כל עולם הערכים של האדם, ותובע ממנו השכל וידו אותי, לעשות חסד משפט וצדקה בארץ, כי זה כותב כל התורה כולה, כמו שכותב הנשר הגדול. אז מתוך משפט הצדק והאמת לאמיתו, תביעת המוסריות, הצדק והרצת המשפט בארץ, כל זאת, זה מה שחושף את האמת לאמיתו. האמת התורנית, כמו שהגרא, הדברים מפורסמים של הגרא. לא הביאו את זה פה. אבל כל פנים, מה זה אמת לאמיתו? כזכור, אמת זה לדעת מה אומרת התורה, ולאמיתו, או אולי בלבלתי, אמת זה לדעת מה המציאות, ולאמיתו זה מה אומרת התורה, או להפך, לא משנה. אבל העיקר, שאתה לא תדון דין אמת לאמיתו אם אתה לא יודע את ההלכה, אתה לא יודע את התורה. ואתה גם לא תדון דין אמת לאמיתו גם במקום שאתה יודע את התורה אם אתה לא יודע את המציאות. כי לדון דין אמת לאמיתו אתה צריך לדעת את המציאות ולדעת את התורה. ככה הדברים מפורסמים של הגרא. וזה גם מתאים פה, כי התורה בהופעת אמיתתה על ידי התקבלותה בישראל. אז האמת התורנית מצד שהיא מתמשקת עם המציאות, בהתקבלותה על ידי האדם, על ידי זה נעשה שותפות במעשה בראשית, שעניינם להופיע בשמיים ובארץ את התוכן התורני הישראלי הראשיתי העצמי. טוב? לא שומע? אנחנו ישראל, אנחנו מציאותיים, או אנחנו בעולם הבא או בעולם הזה? מאיפה אתה מדבר אליי? אנחנו לא ישראל. לא, אני דווקא מתעקש על זה. אני ישראל. בכל פנים, איך? לא נכון. לא נכון. אני מוכרח להגיד לך, ברגע זה אנחנו מקבלים את התורה. הנה אנחנו משתדים ללמוד תורה, ובכל יום בת קול יוצאת מחורי, וברוך אתה השם נותן התורה, לא נתן, נותן ונותן ונותן. ועם ישראל הולך ומקבל את התורה בחיי העולם הנטועים בתוכו, כל הזמן. זה נכון, הפן האידאי הזה, המתגלה בעצם ביתם של ישראל, הוא בעומר חיים ההיסטורי הטוטלי, אז בסדר, אז היה מעמד היסטורי מרוכז שהבליט את זה. בדיוק על פי המודל הרעיוני שכוח הצמיחה הכללי, אז הוא מתגלה בכוח הצומח. בסדר. אבל מכל מקום, העיקרון הוא התורה בהופעת עמידתה על ידי התקבלותה בישראל, לא ישראל, תסלח לי, הנוצרי, שם, פה, על האדמות, עד הפרטים יותר קטנים, כל זה כלול בישראל. מסכים, ישראל זה מילה קדושה ונוראה, נשמש וקדים, בסדר. אבל מכל מקום ישראל זה פה, זה מה שמקבל את התורה פה, וזה כל הרבותה, תורה תורה, אבל אם אין ישראל אין תורה, כלומר, אם אין ישראל כאן עלי אדמות, אז אין תורה כאן עלי אדמות, ואם כך, אין גם ערך לתורה בשום מקום. כי כל עניינה של תורה זה שהיא תתקבל כאן עלי אדמות. טוב.